שבוע טוב. חופש מתקרב, פורים פסח, וזה זמן מאתגר. זמן מאתגר עם בני הנוער, אני מתנצל קצת צרוד, והקדוש ברוך הוא שזה יהיה בסדר. כן, זה מאתגר אותנו, ולכן השיעור נקרא, או השיחה נקראת תיאום ציפיות עם בני הנוער. כשאתה אומר תיאום ציפיות, אתה אומר שני דברים. שגם ככה זה לא פשוט. אבל כתוב פה שקודם כל יש ציפיות. לנו כהורים יש ציפיות. ומסתבר שגם לבני הנוער יש ציפיות. מה נעשה עכשיו? הייתי יכול לומר, ואני בטוח שאף אחד לא אומר ככה, אבל אולי. מה הפירוש שיש להם ציפיות? אנחנו עוד פסח, יש פה בית, אבא ואמא, יש פה צרכים משמעותיים, קצת הלחץ עולה, מה זה בית מלון פה, מה זה... יש צרכים של המשפחה, זה כל כך בסיסי, כל כך יסודי, כל כך מוסרי. מה, זה בית מלון כאן? אז תשימו לב מה קורה פה בבית. מה זה, מה פירוש של ציפיות לבני הנוער? זה לא מובן בכלל. אתה גר בבית, הציפיות של אבא ואמא, ציפיות, זה מה שיש. אני בטוח שאף אחד לא חושב ככה. יחד עם זה. וברור עד כמה אנחנו קשובים לציפיות שלהם. נקודה שנייה, תיאום ציפיות. עוד יותר מורכב. האם זה הגיוני ביניכם שאבא ואמא יעשו תיאום ציפיות עם הילדים שלהם? איפה זה כתוב בתורה הדבר הזה? אנחנו יודעים שבתורה כתוב כבד את אביך ואת אמך, זה מה שכתוב בתורה. האם זה נכון, האם זה צודק? נשב עם בני הנוער, עם הבנים, עם הבנות, ונחשוב ביחד מה הציפיות שלכם, מה אבא ואמא מצפים, ונחשוב ביחד, נתאם את הציפיות בינינו. לא יודע, זה נראה קצת מעזבן כזה. לפני שאני נכנס, אני רוצה להוסיף עוד שתי הנחות יסוד. אחת יסוד ראשונה, בני הנוער עסוקים בעצמם. הם עסוקים בעצמם ברוב נפח הזמן, מדברים שעות, מבלים שעות, מדברים שעות. זו תקופה כזו, אוכלים שעות.
ישנים שעות.
אז עכשיו אתה שואל את עצמך, מה זה התקופה הזאת שהם כל כך עסוקים בעצמם? זה כמעט לא משאיר להם פניות בנפש אמיתית. מה עם אבא ואמא? מה עם המשפחה? מה עם האחים והאחיות? הם כל זה מעצמם, מאוד מאוד חזק עם עצמם. זה טוב, זה לא טוב, אפשר להתווכח, אפשר לריב, אבל זה המצב. אולי יש איזה שורש חיובי, נשאיר את זה כרגע, רק באתי להניח את ההנחה הזאת. הם כל הזמן חושבים על עצמם. נקודה שנייה, גם הנחת יסוד, גם מורכבת ומעצבנת וגם כן מאתגרת אותנו. הצד של הלחץ החברתי, הקשר לחברה, הוא כל כך חזק בתקופה הזאת. ננסה להגיע פורים פסח, נדבר על פסח, על חירות. איך אתה מייצר בחור, ילד חירותי, שכשכל החברים אומרים, יש לנו שבועיים חופש, נכון? שבוע אני עובד, שבוע אני מטייל. והוא אומר, לא, אני לא יכול לבוא גם לטיול וגם לזה. יש לי עוד משהו בחיים, זה אבא ואמא, זה המשפחה, זה הבית. מה קרה לך? השתגעת? מה, לא תביא איתם לו כיתרת? להרביץ שם ארבע ימים ונאכל וזה. איך אני יוצר בחור צעיר? אני מדבר גילאים 14-18, אני מדבר בדוגמאות של בנים, כי אני לומד בישיבה של בנים, ישיבה תיכונית, אותו דבר לגבי בנות, עם הדברים המיוחדים לבנות. איך אתה מייצר ילד? שיודע להגיד לא לחברים. איך אתה מצייר ילדה, בחורה צעירה, שיודעת להגיד לא לחברות, ואת זה אני לא עושה, ולשם אני לא הולכת, ואת זה אני לא רואה, ואת זה אני לא רואה. איך עושים את זה? אז זה בעצם הנושא של השיחה הזאת. היא תגיד איזה עיקרון, אפשר להסכים, אפשר לחלוב, בטוח יש כל מיני דעות בזה, שימשתי את הרב נרי, זכר צדיק לברכה, אז אני חוזר על הדברים שראיתי אצלו ושמעתי ממנו. בואו תראו מה אומר הפחד יצחק על פורים, זו הפסקה הראשונה. פחד יצחק, רבי יצחק קוטנר, הוא היה תלמידו של הרב קוק. בחור צעיר חרדי, עילוי, בשעות חרדיות, נדבק ברב קוק. הוא קסם ממעוף המחשבה של הרב קוק, למד לסוף בעיקר את המהר"ל, אחרי זה כשהוא גדל, הרבה בחורים צעירים בתקופה הזאת, רבנים צעירים הלכו לארצות הברית, כמו הבן של הרב חרל"פ ועוד, לא היה פרנסה פה בארץ, והוא הפך לשם אחד מגדולי הדור של הזרם החרדי. הוא השאיר לנו ירושה, ספרי פחד יצחק, מדהימים בעומק הנפשי, הנשמתי, הפסיכולוגי, הוא מאוד עמקן בזה. תראו מה אומר על פורי, נקרא את זה ביחד. הוא שואל שאלה. מלחמה להשם בעמלק בכל דור ודור. לא כתוב ככה. זה ברור שבכל דור ודור יש עמלק. רש"י, זכור את אשר עשה לך עמלק. למה זוכרים כל שנה אירוע? כשיצאנו ממצרים, גס אני אומר, 3,500 שנה. מה לנו ולאירוע שלפני 350 שנה הייתה לנו מלחמה עם עמלק. אותו עמלק לא השתנה, הוא גם היום פה. אשר ככה בדרך, אומר רש"י מצנן אותך, שתהיה קר כמו קרח בעבודת השם. אשר ככה מלשון קרי, לשון טומאה, ענייני צמיות, איזו התמודדות מטורפת. אשר ככה מלשון מקרה, מי אמר, איפה זה כתוב? אז מה אם הרב אמר? בוא תראה לי. ספק. אותו עמלק, ספק. כמעט כנס ספק. לכן אנחנו זוכרים את זה. אבל לא כתוב. מלחמה לשם בעמלק בכל דור ודור. מדור לדור. מה זה מדור דור? אומר רבי יצחק קוטנר, אני קורא לכם שלוש שורות ראשונות. מלחמה לשם בעמלק מדור דור. כלומר, מלבד המלחמה בעמלק בכל דור ודור, כמו שאמרנו, הנה עיקר המלחמה בעמלק הוא בצירוף של דור לדור, מפני שבצירוף הזה גנוזו אור הגאולה. המקום היותר חביב לעמלק להעמיד את עצמו הוא החלל המתהווה בין דור אחד למשנהו. צירוף הדורות על ידי אב ובן, רב ותלמיד, הוראה זו שהתלמידים הם כבנים, היא נשמת חייה של מצוות הרבצת התורה. שאני לא עושה כרגע מעשה של רב ותלמיד, סוגיה אחרת, מאוד קרובה, אבל הביטוי הזה, תראו, שהתלמידים הם כבנים, היא נשמת חייה של מצוות הרבצת התורה. עכשיו, מה המקור שלו? משה רבנו קורא ליהושע, אומר לו, שהוא הנער, באוהל, בחר לנו אנשים וצאי לכם בעמלק. בחר לנו. אומרים חז"ל, משה לא אמר בחר לי, בחר לנו. ישבע הרב את עצמו לתלמיד. אומרים חז"ל, מכאן, שכבוד תלמידך יהיה חביב עליך כשלך. עוד לפני שקיבלנו תורה, עוד לפני שבכלל שמענו כלום מן התורה, קודם כל תכבד את התלמיד. תכבד אותו. זה נשמת אפה, הוא אומר, של המצווה הזאת של ללמד את הילדים. זה לכבד אותו. משה רבנו, עם נער כזה, בוא תבחר לנו. עוד לפני כל לימוד, בכלום. לכבד את תלמידים. אותו דבר, הוא אומר, כבד את הילדים. אמר לו, זה לא כתוב בתורה. הם צריכים לכבד אותנו, הילדים האלה, בני הנוער. עם כל השיגונות שלהם, עם כל הדברים שלהם, עם כל הרצונות שלהם, שזה לא נגמר. שיכבדו אותנו, שיבינו שהם לא חיים בחלל, שיבינו שהם חיים בבית, יש פה, יש פה מגבלות של זמן וכסף ומקום, ים של דרישות, זה לא נגמר, תכבדו אותנו, תפתחו את הראש. ברור? בסיסי? בסיסי, בסיסי, מוסרי, צודק. אנחנו צריכים לכבד אותם גם. נערים ונערות מתבגרים, צריך לכבד אותם. עובר עליהם משהו. אומר רבי יצחק קוטנר, תדע לך, המלאק, יש לו דבר אחד שעושה, לעשות נתק בין הדורות. לנתק את הסיפור הזה, שאבא יכעס על בנו, והבן יכעס על אביו, והבת על אמא, ולא מדברים, ובנקודת הקצה, אומר האבא, וזה לא פה, אני מביא מקרה קצה, ממנו ללמד איפה לחזור לאמצע. נמאס לי כבר לריב איתו, שיעשה מה שבראש שלו, לא אכפת לי כבר. מה, כל הזמן לריב? נמאס לי כבר מהמריבות עם הילדה הזאת. שתעשה מה שהיא רוצה וזהו. נתק. המלאק עשה את הפייס שלו. באותו רגע שאבא או אמא נכנסו לפינה הזאת, שבגלל ההתנהגות הלא נכונה של בני הנוער, לא אמרתי שהם צדיקים, אבל בגלל מה שהם עשו, אני נכנס לעמדה כזאת. נמאס לי כבר. מה, אני כל זה, אני אריב איתו? שעשה, מה בראש שלו? לא מעניתי כלום כבר. ייסע, יחזור, ילך, יבוא, בלילה, ביום, שעשה. יש לו כסף, הוא עובד, שעשה. המלאק אומר, ניצחתי. ניצחתי לעשות את הנתק. זה דבר בין רב לתלמיד. אם חלילה, הרב לא מכבד את התלמיד שלו, כמה עם הרב הולבן כותב אחד הספרים שלו? כתוב, אסור להרביץ לילד גדול. למה? משום לפני עיוור. יחזיר לך סתירה כשהוא גדול. ככה אומר הרב הולבן, זה גמרא בקידוש שנמצא בשולחן ערוך. הוויכוח הזה, 16, 18, 20, מה זה נקרא גדול? אסור להרים יד על ילד, שם יחזיר לאבא שלו. אומר הרב הולבן, בשם קטנים, טוב, לא ירים יד על אבא. הרב הולבן, פירוש. ובלב, הוא מרים יד על אבא. פה בלב, הוא ירים יד על אבא. מי זה אבא הזה? זה לא אבא שלי. אני לא קשור אליו, הוא לא מעניין אותי. הוא לא מדבר אליי. ככה אומר הרב הולבן בלב. ילד קטן לא מרים יד על אבא שלו. אבל בלב נקרא שם משהו. וזה מרחק. אני מתנצל עוד פעם על השיעול הזה, אבל ברוך השם, אפשר להעביר שיעור? הייתי בספק, המלא בספק. אני אבוא, אני לא אבוא, יש לי תירוץ.
אותי אני בא. מספיק תה, תמיד.
הנה, תה. אבל לא שמו ננה, מה יהיה? לא, לא משנה, זה אשכנזים פה. לא, לא. יש גם. לא. בסדר, חברים, הכל טוב. ברוך השם. קיצור. נקודה ראשונה, אנחנו התחלנו עם תיאום ציפיות, התקופה היא מאתגרת. הילדים עסוקים בעצמם, הם לא קוראים מפה מה קורה בבית, לא רואים שאבא ואמא עובדים שניהם עד מאוחר, וצריך פה ללארגן את הסיפור הזה, יש פה, בכל אופן, גם אם לוקחים עזרה וכדומה, יש מה לעשות, הם לא שם. הם מבלים שעות בלילות, ישנים עד מאוחר, תקום לתפילה, תקום עוד פעם, תקום, 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 ורבים בסוף כבר. אז מה פירוש תאום ציפיות? אז אני רוצה לטעון איזה טענה. כשאני עושה את המערבל הזה, אני מכניס את כל הגורמים בתוך הסיפור הזה, אני רוצה שיעזרו קצת, שיהיה כבוד. אני רוצה להקשיב, מה הם רוצים באמת? הכל אני מכניס. אני טוען שהדבר הכי הכי חשוב שלא כדאי לפגוע בו בכל מחיר זה הקשר של אהבה וכבוד של ההורים לילדים והילדים להורים. זה מה שאני חושב, זה מה שהייתי אצל הרב נריה, בכל מחיר, בכל מחיר. יש לנו מישהו שגר בשומריה, סיפר לי סיפור מעשה שהיה, כך היה. מזונים מהם, במגרשי כדורגל, בקיבוצים ליד כפר רואה, היום שבת משחקים, לא יודע מה קורה היום, משחקים. חבר'ה רוצים ללכת לראות את המשחק, שעמם, שבת ארוכה, אבל איך נלך? תפסו אותנו, נלך דרך הפרדסים. אחרי דרך הפרדסים, משום מקום, בום, הרב לריה ממול. הוא שומע את הצעקות, גולים וזה, לאן אתם הולכים ילדים? מחפשים סיפור. הוא שומע את הצעקות, את המחולות של העגל. הוא אמר להם ככה, תראו, אני לריב איתכם, אני לא אריב עכשיו. להסביר לכם מה שאתם עושים זה לא נכון, אין לכם אוזן לשמוע. יש לי בקשה אחת, את הכיפות תעשו פה, תשימו פה תחת העץ, שלא יחילו לשם. תראו את המשרד, תחזרו, נדבר. זה סיפר לי אדם מבוגר, שכבר עבר גיל 70, ביישוב, הוא היה אחד מהילדים. הוא אומר, חלק מהילדים חזרו לישיבה, חלק הלכו לראות את המשחק. הוא לא רוצה להגיד לי מה הוא עשה, אבל גם לא שאלתי אותו, לא משנה. אבל להיות מסוגל להגיד לילד, בשיא הבלגן, אני מרפא עכשיו, בוא נדבר אחר כך. כשאתה רגוע ואני רגוע. הוא אומר, התגובה הזו של הרב נראה, היא הפכה אותו. עד אז לא למדתי ולא התפללתי והייתי שובה, הוא היה הולך, יש שם בן יקיר ליד זה כפר נוער עם חיות, מה כל הייתי עם החיות. היהודי הזה שאני מדבר עליו, מעביר דף יומי, לא יודע את כל התנ״ך בעל פה, יודע את כל המשניות בעל פה. בזכות שהרב נריה היה מסוגל ברגע קריטי לא להגיב בעצבים ולשמור על הדבר הזה, על הקשר. כי אם הוא היה צועק, ובצדק, מה אתה לא מתבייש? ישיבה דתית פה, מה זה שבת? מה פתאום כדורגל? הוא היה צודק, הוא ממש צודק. הוא היה מאבד אותו. אז אני רוצה לטעון שגם כשאנחנו אומרים סליחה לבני הנוער, מה הקטע עכשיו? אני לא מבין מה ציפיר. גם כנרת שבוע וגם לעבוד שבוע כדי לעשות כסף, אז מתי תהיה קצת בבית? מה זה הציפיות האלה? כל החבר'ה עושים וכולם הולכים ואני זה. בסדר, תפתח את העיניים, אתה חי בבית. עם המחיר, אני טוען, אפשר לשאול על זה גם, אפשר להתבקר, אני מעריך שיש גם דעות אחרות. אם המחיר יהיה, שכתוצאה מהסיפור הזה, שזה לא צודק, לא מוסרי, זה בסיסי לעזור קצת לאימא, זה בסיסי, את גרה בבית הזה, מה עכשיו? אבל אם בגלל זה יהיה מתח בין ההורים לילדים, נערים ובגרים, ניצח המנהיג.
איפה עובר הגבול?
לא יודע, אני אגיד לך. אני אגיד לך, אצלי עובר הגבול, האדון שואל איפה עובר הגבול. עד איפה אתה לוקח את זה? היום יותר קל לי לענות על זה. למה? העניין הזה של דרך הרס שקדמה לתורה בבית, כל כך צודק. אבל האתגרים של הבנות והבנים, הם לא שם. הילד הזה שאנחנו מדברים עכשיו, מתווכחים על הגבול, וקים בית. הילדה הזאת תתחתן, היא תגדל ילדים, תחליף חיתולים, תעשה כביסות וכלים, הכיור יהיה תמיד ככה, לא חסר. כשאני נכנס לסוג של אימות, שאני לא יודע לחזות אותו מראש, אני לא יודע לבנות נכון את הלפני, מה שחזל קוראים, חזל אומרים ככה, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. הרב צבי יהודה סלה היה אומר, ימין יותר חזקה מהשמאל. הימין מקרבת צריכה להיות יותר חזקה מהשמאל. אבל יש תוכה, אתה אומר, מה הגבול? איפה השמאל פה? מה המטלות? תשובה. ילד שהרגיש, או ילדה, תרגיש לא טוב בבית, היא לא תהיה בבית. נער, מתבגר, שלא טוב לו בבית, אז יש לו חברים לבלות איתם. איפה היית? הייתי. מה עשית? עשיתי. אתה מתקשר אליו, מה נשמע? הכל סבבה, מנתק. אם הוא עונה, או הפעמים הוא בכלל לא עונה לך. אצלך בבית, המחשבים שמורים, אני בטוח. השכן ימול. לא בטוח. כלומר, בסוף ההתמודדויות הן כל כך מורכבות, אני רוצה אותו בבית.
היי, הוא חי בסרט, ואין גבול, ורק מבקש, ורק דורש, ורק תביא כסף, ורק תעשה ותעשה ותעשה, והוא לא מרוצה, והוא קטר כל היום, ואין מה לאכול בבית הזה, המקרר מפוצץ, אין מה לאכול פה אף פעם. ועדיין, אני חושב שהנערים הללו והנערות, זה לא מידות מקולקלות. זה לא שאין להם מידות טובות. זה לא יושב על מידות בכלל, זה יושב על משהו אחר. נער מתבגר. ואני רוצה להציע הצעה, אני אומר, היא קשה ליישום, גם בשכל, להבין שזה נכון, וברוב הפעמים הורים אומרים, זה נכון מה שהוא אומר, אני לא יכול, לא מסוגל לזה. אני לא יכול, פשוט אני לא יכול ככה. כלומר, הפער בין ההכרה לבין מה שאני יכול לחיות איתו, פער גדול. ואני רוצה להציע בהצעה כאן, כרגע, בשלב הזה, עם מה שראינו בעמלק, בכל מחיר, לא לנתק את הקשר. עכשיו, אתה שואל, אז מה עושים כן? תן לך דוגמה. דוגמה מעצבנת, יש לי פתרון. אומר לי בחור בישיבה, בחור שהוא גר ליד שומריה כ-20 דקות, אני מחנך של כיתה ט', אנחנו כבר אלול, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר, 6 חודשים פלוש. אומר הרב, הוא אומר לי את זה עם דמעות. הרב, אבא שלי לא בא לבקר אותי פעם אחת. אני אומר 20 דקות נסיעה מהישיבה. עכשיו, ישיבה זה אירוע מאתגר, לימודית, חברתית, צניותית, עם התפילות, עם הכל, זה אירוע, זה להרים משקולות מטורפות. גם הכישרונים וגם אלה שלא כישרונים עוד יותר. זה אירוע, אני אומר לכם בצד שיש המטבע, זה סיפור. תגר, מרחק. הוא אומר לי דמעות. אבא שלי היה אתמול, כאשר אני בא על הדרך, הביא לי פחית. בא לספר לי, התחיל לבכות. אבא שלי הביא לי פחית. אתה כבר, הוא עשה איזה 15 שבתות. תקפוץ עם הוגה שלי עם ה... תביא לו בקבוקולה, תביא לו קצת גרעינים, תביא לו פיצוחים, לשבת, מה? ילד כזה. שאין לך טיפת זמן כי אתה מאוד עסוק, אני גם מכיר את האבא. יהודי מאוד רציני ומאוד עסוק. על הדרך, הביא לו פחית, אל תצפה שזה ילך בקלות אחר כך. אבל הוא נשקעת בו. בצורה כזאת או אחרת. אז הוא מרגיש קשור, איזה אבא תותח יש לי, וואו, פתח לי שולחן, כל החברה היו באורות, שם פה שולחן, גרעינים, פיצוחים, שפך, איזה אבא יש לי. ואז בחופש אבא יגיד לו, שמע בני יקר, אתה יודע עוד מעט פסח, עוד מעט זה, מה התוכניות שלך? תשמע אבא, כך וכך, אתה יודע מה אבא, אתה צודק, אני לא יכול גם וגם וגם. טוב, תחליט לבד, אבל ברור שמשהו. אם יש שיח, שיח שהאמין מקרבת שלו היא ממש חזקה, ורוב הפעמים זה לא קשור לכסף. וככל שעל ילד או על ילדה מאתגרים יותר, זה השקיע יותר. ויש לי אחד, שלום הרב, מה נשמע? אני יכול לקחת הבן שלי יום אחד, זה בדיקלט או משהו, עשו אותו טיול. חצי יום, לקחתי יום חופש מהעבודה, צריך לתאר איתו, לב אל לב, דבר על דברים. אמרתי, וואי, אתה תותח. אבל אני אפסיד לימודים. אמרתי, אתה יודע, אחרי שהוא יבוא חוויה כזאת שאבא, לקח יום חופש. זה לא קל, אנחנו כולם עסוקים. ואתה תהיה איתו בוודי, תחשבו שם בשלוליות של המים, הוא יחזור אליי עם כוחות כמו אריה, בלימוד, בעירת שמיים, בתפילות, הכל הכל. שעבך, עלה עליו שבת אחת, שיקיים שבתות הרבה. אני לא עושה לכם מבחן, אני עושה לעצמי. כמה פעמים נסעתי עם הבנים שלי, למעיין, שחשך, כי הייתי אדם עסוק. אז מה אתה רוצה אחר כך? בסוף, כשאתה מגיע לפינה של פסח, בוא נעשה תיאום ציפיות. תגיד לי, השתגעת גם וגם וגם? אתה כאילו, אתה בא מהאום, איפה אתה בא עכשיו? אתה אבא שלו. איפה היית עד עכשיו? 6 חודשי חורף. לא אכלתם פעם, אמא לא הלכה עם הילדה לקניות, לאכול איתה פיצה בעיר? עשית את זה, דיברנו על הדברים, יש קשר. כנגד המלאק, אנחנו חסר את המלאק הזה, הוא שיגע אותנו כבר, הנתק הזה זה מטורף. הילדים חיים את החיים שלהם, ואנחנו חיים את החיים שלנו. יעשו מה הם רוצים, גדול עליהם. או שנכנסים לעצבים. ואז אמרתי, הסכנה, שהוא לא מרגיש נעים בבית, היא לא מרגישה טוב בבית. איפה היית? הייתי, מה עשית? עשיתי. למה לא עניתי לטלפון? נגמרה לי הסוללה. אין, אתה לא, אין לך קצה חוט, אין לך כלום. אז מה נעשה עכשיו? דווקא בתקופה הזאת, שהיא תקופה מאתגרת, לא אמרתי שזה קל. אבא ואמא חייבים להיות איתם, להקשיב עמוק עמוק, באמת באמת, שהם ירגישו שאכפת לנו מה שאכפת להם, למרות שיש שטויות בריבוע. אם זה מקעדים, אם זה כדורגל, לא יודע מה. אבל כשאתה איתם, בסוף נגיע לסמארטפון. אז אתה תשאר אותי מה הגבול? אגיד לך, בני בוא בוא, אתה רוצה סמארטפון? אין בעיה. מה הגבול? מה הגבול? בוא נחליט ביחד. מה, לפי דעתך, מה צריך להיות הגבול של הסמארטפון הזה? אני יכול לשקף לכם את הצד השני, שהוא פחות ורוד. אם הורים עובדים נכון עם הילדים, אז קובעים גבול שיכול לעמוד בו. ולא שפעמיים קרה לי השנה, פעם אחת זה הפדיחה שלי, הגיע איזה תלמיד לכיתה ט' לישון לילה, אז אמרתי, תלכו לשמיניסטים, תביאו מזרון, אצלנו אסור להחזיק סמארטפון, רק הפשוטים. הולכים החמישית להביא מזרון מהשמירית, רואים את המזרון, טח, סמארטפון מתחת למזרון. הילד בא, בוכה הרב, לא התכוונתי, לא זה, לא פה, לא שם, מה אתה עושה צחוק? וכאלה, זה הצגה, אבל זה הצגה. תכף נראה, נספיק טיפה לראות. עושים הצגה. לא, מציין הצגות, הכל השולחן. בוא נדבר. אבל תהיה גבר. מה שמחליטים, אתה עומד. אם אתה לא עומד, תרים את ההפלגה הבאה. היה לי, ראיתי, שמעתי, נפל, רוצה להחליף, רוצה משהו, הכל טוב. אל תדבר איתי. זה פייס. זה פייס. אם אנחנו מצליחים, בזכות שיש שיח, שיח מכבד, שמבין את העולם שלהם. אני לא מבין כלום בסמארטפון, אני לא מבין שום דבר. אני נסעתי בווייז, לקחתי חבר'ה טרמפ, אמרתי, תעשו לי גבעת שמואל, תעשו לי פה, הם רצו שאני אראה אותם במחלב גאה, ברברתי למעלה, למטה, לא קרתי כלום. הם עושים, הם יודעים, יודעים הכל. צערנו הרב, יודעים לעקוב חסימות. זה לא יכול לשאת על הנושא הזה של להחזיק קצר. זה משהו חדש. של בנים ובנות גדולים עם משימות גדולות, שאם אנחנו אנטיקות, הכרנו את המדינה, סוג של, הם, תראו איזה מדינה הם צריכים להרים ל-100 שנה קדימה, ל-50 שנה קדימה, תראו איפה אנחנו נמצאים, מה המשימה על הכתפיים של הבנים והבנות האלה, בכל התחומים, מההייטק, דרך הרפואה, דרך התרבות, דרך הכל, 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 בלי להכניס פוליטיקה עכשיו. זה אירוע מורכב, מי יעשה? מי יעשו את זה? זה הקדוש ברוך הוא מספיק חכם לשלוח לדור של גאולה נשמות כאלה שאתה לא יכול לעבוד עליהם. תעשה אותם קטנים, תגיד אני אמרתי, אני חולק, אני הקטן, זה שלא כולם עוסקים איתי. אני אף פעם לא אומר לתלמיד שלי, תעשה כי אני אמרתי. מה זה בסיסי? הרב אמר, זה כתוב שולחן ערוך, ככה גדלנו. הרב אמר, 1, 2, 3 זוז, מה? היום זה לא ככה. בוא, תגיד לי, מה אתה אומר? איך אתה רואה את הדברים? מה מעניין, אתה יודע, לא חשבתי על זה. ומה אתה אומר? אתה מברר איתו, הוא היה שותף לבירור, הוא יחזיק אותו. הוא יקיים אותו כי הוא היה שותף, זה לא נפל עליו. זה לא דור שאתה יכול להגיד לו, תעשה כי אני אמרתי. זה דור יותר גדול. אני תמיד, אני מביא את הדוגמה של מבצע אנטבה. אם הם, במסערת מנכ"ל, לא היו כאלה מהפכנים במחשבה, לא להשאיר אבן על אבן, מי יכול לחשוב לעשות דבר כזה? אבל זה היהוד, זה הבחור הישראלי הממוצע, לא משאיר אבן על אבן, חושב הפוך על הפוך, חוץ הקופסה. זה הילדים שלנו, זה הבנות שלנו. בכל. הם שם. ממילא, התפקיד שלנו, לנסות.
בהשקעת זמן, במחשבה. כמובן, אנחנו עושים את כל זה, אני לא אומר שאתם לא עושים, כמובן, רק באתי להדגיש את הדברים. להיות איתם. תהיו איתם, נהיה איתם. אני לא אוהב בשעון.
בסדר.
הכל בסדר. אנחנו בזמן. יש פה פסקה באמצע על פסח. אני מגייס את הרב עובדיה לאיזה פנינה. פנינה מדהימה, אני אקרא את זה בדילוג פה באמצע, למה אתה ספר? ממש, נקרא את הלב של העניין שהרב עובדיה מחדש פה, זכר צדיק לברכה. השאלה, למה לא מברכים על סיפור יציאת מצרים? מתחילים את המגיד, אשר קידשנו, ציוונו, מספר. כל המצוות, אתה מברך, תברך, אתה הולך לכל מצה, אתה מברך, אתה לא שואל אף אחד, אתה מברך. למה לא מספרים את הסיפור? הרבה תשובות ניתנו על זה, הרשב"א אומר, מצווה שהיא תלויה במישהו אחר, אתה לא יכול לברך עליה, אתה נותן פרוטה לעני. אשר קידשנו, צדקה, אתה נותן לו חצי שקל מפלך בפנים, לא רוצה, תביא 10 שקלים. אבל בירכתי כבר, הוא אומר, לא מעניין אותי, לא רוצה. אם זה תלוי במישהו, אומר הרשב"א לא מברכים. אומר הרב עובדיה, אתה יודע למה לא מברכים סיפור יציאת מצרים? כי זה תלוי בבן שלך. תגיד לי, איפה אתה? איפה אתה? לאן הלכת? עם הקומיסק, עם הזה, אמא קנתה לך חוצה, אז איפה אתה? אבא, עזוב, זה כבד עליי. לא מדבר אליי. אני כבר מכיר את האגדה, היא משעממת אותי. טק, נתק בשרשרת. כל הסיפור של ליל הסדר, זה סוג של הברקה גאונית של ריבונו שלו, למה תספר באוזני בנך שיהיה אוזן שומעת, אומר רב עובדיה. איך אני מביא את הילד לילדי בליל הסדר וחובק אליי? אבא, בוא תספר את הסיפור. מה הסיפור? מאיפה עלית? מה עשית? תספר. אני רוצה לשמוע את הסיפור, זה מעניין אותי על העם שלי, על מה שעברנו. אומר רב עובדיה, על הסיפור הזה לא מברכים? לא בטוח שהוא רוצה לשמוע אותך. תלוי במישהו אחר. ממילא חוזרת המצווה, חוץ ממה שקוראים להם חולצות לבנות, והשולחן ערוך יפה, והכל הכל הכל. זה מתחיל לפני כן, בחיבוק גדול, וביחד. שאני רוצה לברך כל אחד, ואת עצמי ואת האימהות, שהבן שאחרי ידבר עליכם, יגיד, אבא שלי, תותח על. אין דבר כזה. מה זה אבא יש לי? עושה לי ודואג לי, ואמא דואגת לי וזה. ילד שמרגיש כלפי אבא שלו תותח, ישמע את המסורת, לא ינתק את השרשרת, ישמע את האגדה, זה מעניין אותו, זה מדבר אליו, אותה אגדה משעממת זה מעניין אותו. למה? כי אבא שלו מספר את האגדה עכשיו. זה לא מתחיל מליל הסדר, מתחיל מכל מה שקרה לפני כן, בביחד שלנו. בני, אתה הבן שלי, אני רוצה לספר לך מה עבר על העם שלנו, אנחנו חוליה בשרשרת. אתה יודע, כשאבא שלי עלה לארץ, אתה יודע מה היה פה, אתה יודע מה קורה, ואתה מספר לו סיפור חי. ואם יש חיבור, אז הוא לא כל הזמן, הראש שלו בקומיס, כשעושים אגדות היום, מעלה ציורים, מעלה זה העיקר, להרוויח שישאר עוד 2 דקות בליל הסדר. לא. ככה אומר הרב עובדיה, והוא כותב, והבן אם ירצה להטות אוזן קשבת או לא, זה הברקה של הרב עובדיה. אותו יסוד. תגיד לי, מה אתה מדבר? לפני פסח, זה בסיסי, שלא ילך לטייל, שלא ילך לעבוד לעשות כסף, אני אתן, כך ילדה ממוצעת, היא עובדת משק בית. מה שאת עושה, אצל אחר, תעשי אצלי בבית, לא, לא בא לי. אתה, מלא את עושה את זה, אני מוכנה לשלם אפילו, לא בא לי. לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי. מה זה לא בא לי? מה, תוכנית כבקשתך, אתה חי בבית הזה, את חיה בבית הזה, את לא רואה את אמא. אמא נגמרת, ערב פסח, לא בא לי. אם חלילה, מגיע ילד, אחרי הפייטים האלה על הטיולים ועל העבודה ועל הסיפורים, לליל הסדר, שמע, הוא גמור, שום דבר לא מעניין אותו. נו, תגמור, היה לי מייסה עצור, מה זה מעצבן? ספר לכם כי זה היה. כשהיינו בגוש קטיף, שומע, משה, שמה סיפור מעצבן? אז עשו לנו כרבנים,
אירוח אצל, בכל מיני קהילות של רבנים, תת שיעורים על גוש קטיף, כל הסיפורים, למנוע את הגירוש.
הייתי אצל איזה רב, שמע, אצל רב, לא משנה. אני יושב עם אשתי, מלא ילדים. הרב הזה רוצה להגיד דבר תורה. מעשה שהיה כך היה. הבן יושב לידי, אני פה, אבא פה ראש השולחן. אבא, מתי נגמר השיעור? שום מקום. יש אורחים, חשובים, רבנים. אבא, מתי נגמר השיעור? יאללה, תקצר את הדבר תורה, אני לא, זה לא בשביל הסיפור הזה. לפני כולם, לא התבלבל. אבא, מתי נגמר השיעור? יהודי רצה להגיד דבר תורה פה של שבוע, משהו מה? אתה מבין שהנתק מאוד גדול. אז מה הרווחנו? אומר הרב עובדיה, יכול להיות שהאבא הזה שמספר את הסיפור הוא לא יוצא ידי חובה, כי אף אחד לא שומע לו, מדבר עם עצמו. זה נכון כתוב, אם אלוהים יספר לעצמו, לאשתו, בסדר. רק כתוב, והגעת למלכה, אם יש לך בן ספר לילד. אז לא אומר שם. טוב, אחרון חביב, בזה אני מסיים, על הרצף של הדברים הללו. אני חוזר על הנחות היסוד. הנחות היסוד שבאמת כשמתארים לחופש, זה בסיסי שבני הנוער יהיו קשובים לצרכים של הבית. לראות בעיניים מה זה אמא עובדת בחוץ ובפנים. ויש עוד ילדים קטנים וגדולים ולמעלה ולמטה. מה זה אבא שעובד עד מאוחר? יש דבר כזה. יש ציפייה כזאת. והם לא רואים. והם לא שומעים, והם שעות עם עצמם, בקושי מהיום הביתה. כמו שאתם רואים, בכלל לא נכנס לנושא של תפילה בבוקר. זה עוד נושא לדבר עליו לחוד, אי אפשר. כל הפעות ביום אחד. גם לא יש, הוא קם מאוחר, ברור. הלך לישון מאוחר עם החברים. אז מה יהיה עכשיו? מה יהיה? אנחנו נכנסים ללחץ, לצוקה כזאת, ולעצבים, ודיבורים כאלה, ו... בסוף זה לא טוב. אז אני רציתי להציע, שלמרות שאני מסכים, אני הקטן מסכים, שזה מאוד מוסרי ובסיסי שהילדים יהיו קשובים לצרכים של אבא ואמא, לא לשבור על זה את הכלים. בראייה לדבר רחוק, הולכים להפסיד פה את כל הקופה. אז מה יהיה? אז מה הגבול? אז מה... לא יודע, אין לי תשובות לכל השאלות. אבל שלא ייווצר מצב. שנער מתבגר או נערה, לא טוב להם בבית. לא מבינים אותנו פה, תמיד צועקים עלינו, תמיד תופסים אותי, תמיד נופלים עליי. מה תמיד נופלים עלייך? מתי דיברתי איתך פעם האחרונה? ככה הם מרגישים. אבל זה לא צודק. אני רוצה להציע, דיל ויעבור. הם לא ישארו תמיד בגיל 15-16. בישיבה גבוהה, הייתי ללך לאולפנה, הייתי ללך שירות לאומי, תקים בית, הוא ילך לצבא. ואז יקבל קצת שכל. ואם אנחנו יכולים לשמור את הקשר החם, שהוא לא תלוי בכלל, 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 בהתנהגות שלהם, זה כל כך קשה, לא מגיע. פשוט לא מגיע שאני אוציא את הנשמה על הילד הזה. לא מגיע לו את הכסף, לא מגיע, לא מגיע לו. תעזבו את המילה לא מגיע. ואז הוא יודע להגיד לעצמו, מה זה שגעתי את אבא שלי? מה זה לא מגיע לי? אבל מה? הפתיע אותי, קנה לי כדורגל חדש, נערי ספורט, עם הקלטה לחוצה, וואי. איזה אבבים הטובים יש לי. הם יודעים את זה. הם יודעים שלא מספקים את הסחורה, הם יודעים שבמקום הלא נכון. יש לנו שתי בעיות. א', מאוד עסוקים בעצמם, בית הנושא של הלחץ החברתי. בחור שהחבורה עולה לכנרת בשבוע הבא, אין מצב שהוא לא יעלה איתם. תעשה על זה מלחמת עולם. זה לא יעזור. ואם חלילה, אני אומר חלילה, כופפת אותו והוא בן ה-15, תשכח לי, זה בגיל 16-17, אתה אפילו לא תדע. אני אחכה לך בסיבור, חכה, גם שנה הבא כולם עולים לכנרת. איפה אתה? לא יודע. דברים. אלו פותחים את הטלפון. היה עכשיו אירוע עם בחור. רב עם חבר, יצא מהישוב, בלי טלפון. ספר לכם סיפור כראש ישיבה, כרב בישיבה.
איך הקשר עם הילד? זה משתדיע. קשרתי למשטרה. זה נורא. והם עושים לך את זה. תחפש אותו, תחפש. ועם החברים לא עונה בכלל. לא להגיע לשם. בכל מחיר. גם במחיר הזה, שבקיום ציפיות, הם כופפו אותנו. הם שיחקו אותם בגדול. הם לא שיחקו. המשפט פה בפסקה האחרונה שאני מסיים, סבלנות חינוכית אינה ויתור, לא ויתרנו על כלום, לא ויתרנו על שום דבר, אנחנו יודעים שהילדים האלה עוד יעשו דברים גדולים לעצמם, למשפחותיהם, יתקים בית ויתעבוד, זה לא ויתור, זה שכל, זה שכל בלב, וקצת ניסיון בדור, שהיום בדרך קשה, ברוב הפעמים, אני מקבל את הילדים מכיתה ט', אני יכול לכתוב ספר על ההתחלה. מי בא מבית קשה? הילד אצלי זורק הכל. פשוט זורק, הוא משתגע. בוא נשמע, עם הפירות, עם הכיפה, הוא דוס, סופר דוס. זורק. למה אתה זורק? אתה מקלף טיפה, אתה רואה, אבא שלו ברזל. ושלך זה יותר קשה, אבא שלו מתעסק איתו בכלל. כל, תעשה מה שאתה רוצה, זה לא מעניין אותי. אני לא אריב איתך, אין לי כוח לריב, תעשה מה בראש שלך. אני מקבל אותו, נפשית, רגשית, מפורק. אין לו כוח להרים עלה. כי בסוף, ממי אני מקבל כוח? מאבא ואמא. אז מה הרווחנו? מה אני יכול לעשות בתיכונית? אני יכול ללמד אותו תורה הרבה, וגמרות, ובגרויות, הכל אני יכול לעשות, נו, ו... איך אני אעשה ממנו בן אדם? הרי תמיד יש את הילדים שעוזרים, ואלה שמתפרפרים, ואלה שאתה מחפש אותם, איך אני אביא אותו לתנועה בריאה בנפש? ולכן אני מעודד את זה, ואני מדבר על זה. גם כשאתם צודקים ב-100%, ב-100%, זה לא צודק שהוא לא ישים פה פס על הכל. זה לא צודק, לא מוסרי, לא בסיסי, לא כלום. לא קרה כלום, אל תתרגש. היה אחד, רב, כבוד תורה הוא אמר, כבוד תורה, פגע בכבוד תורה, עזוב, זה לא כבוד תורה, אלא מתבגר. יתקע, יש לו, הוא פגע כבוד תורה, אני אחזיר לו, לא, עזוב, מה זה כבוד תורה? לא קשור לתורה בכלל, אלא מתבגר, עם הלחצים שיש לו. אחרון חביב, אני אגיד זה בעל פה, אני אגיד זה בעל פה, כתוב בפנים, סתכלו, אני רוצה לקחת שם נקודה אחת, חשובה לדיון שלנו, ואם נעשה הפסקה דקה, שיכולים ללכת, מי שרוצה לשאול שאלות, הגעתי עד דקה. ראובן, יעקב אבינו, מוכיח את בניו, לפני מותו. ראובן בבורן, בבוא בבוא הנה. אתה זוכר לפני 50 שנה, את הסיפור עם בלעם? מה נפלת עליי עכשיו? רש"י, רש"י מביא את זה בתחילת דברים. כשמשה רבנו גם כן מוכיח לפני מותו את עם ישראל על חטא העגל, לפני 40 שנה, למה ביעקב? רש"י מביא את הספרי, ספרי זה מדרש תנאים, זה לא אגדות, גם אגדות זה חשוב, אבל זה תנאים. אמר יעקב לראובן, בני יקרי, אתה עשית את המעשה עם בלעם, התורה כותבת השכב את בלעם, כלומר המעשה היה כל כך חמור, הוא לא שכב אותה חלילה, אבל להחליף את המיטות, התעסק, סיפור. אני מתקצר מאוד. הוא אומר, אם הייתי אז, הוא אומר לך, ראובן, אתה לא מתבייש? ככה אתה עושה? אז אומר רש"י, מביא את הספרי, לא אמרתי לך את זה אז, כדי, אני קורא את זה בפנים, כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בסב אחי. מדהים, מבהיל. לפעמים מריבה בין אבא לבנו. ברמה כזאת שאתה צודק. אתה סופר צודק. הוא לא היה צריך לעשות את זה. הוא הבטיח שיבוא. הוא יבטיח שלא יראה סרטים. הוא יבטיח מה שסיכמת איתו. הוא לא עמד בתנאי. הפוך על הפוך. אתה צודק. יעקב צודק. ראובן לא צריך לעשות את זה. כתוב הפרשה, והיו בני יעקב 12. צחה הציל אותו, נשאר חלק מהם. אם חלילה, היה תופס אותו על חם, בוא, תגיד, השתגעת? אתה אתה השתכת לי, הרי מה אתה עשית, אמר פה משהו? הוא היה כל כך נפגע, אבא צודק, לא הייתי בסדר. אין לי מה לעשות בבית הזה, זה לא מדבר אליי, יש לי חברים, יש לי מסרטים, יש בירות, יש אישור, כזה ואחר. אני הולך לשם, זהו, מציתי. רש"י מפורש. מי יכול לקחת האחריות שבגלל שאני צודק יצאו לי עצבים מהבטן, שהילד יגיד, אני הולך למקום אחר. אין לנו את הלוקסוס. זה פירוש אחד, פירוש אחר. הרב דושינסקי, הוא היה ראש אבות בתי הדין של החרדים בירושלים, אמר, זה גם אותו דבר, אבל מעצבן הפוך מכיוון אחר וגם נכון. שלא תלך ותדבק בסב אחי, הרי סב, אני ראיתי איך הוא היה מרמה את אבא שלו. ועם הטבן, ועם המלח, אבא איך מעשים את זה, שמיטה כזה, שמיטה אחרת, תספר לו סיפורים, תוצרת חוץ, תוצרת הארץ, וואי, איזה בוצתי, כמו הוא מדבדק. היה עובד עליו. שלא תלך ותלך בדרך הזאת. שבבית, סבבה של רגוע. איזה פלאפון, אבא, אתה צוחק, סכן, חסימות, עניינים. ופה, בכיכר, עם החברים, יש לו פלאפון אחר. תיזהר, אתה לא מרוויח כלום, אתה הולך איתו קשה, תיזהר שלא ילך וידבק בדרך הזאת, שהוא לא יכול לספר לאבא שלו את הכל. הוא מתבייש, מפחד לחטוף, אז הוא מסתיר. אתה לא יודע, אתה לא יודע, ואתה לא יודע. עד שבסוף אתה מקבל סתירה, אתה משתגע. מה? ולכן אני חוזר לנקודה הראשונה, שאני רוצה להציע. היא דרך ארוכה, היא דרך קשה, היא דרך מעצבנת, אבל אין לנו דרך אחרת. שדווקא בתקופות האלה, שלפני החופש, והראש שלהם בטיולים, והראש של הבחור לעשות כסף כדי שיוכל לממן לעצמו, אני לא יודע מה, והציפיות שלהם הם שם, ואנחנו בכלל במקום אחר, להיזהר מאוד. שהכתבים הללו בין הציפיות לא יש שבירת כלים. אז מה עושים מקדימים? מקדימים תרופה למכה, פותחים שולחן, מזמינים פיצות, הולכים זה, יושבים, מדברים, מה קורה, מה התוכניות, מה זה. ואם אנחנו לא חכים לרגע האחרון שהלחץ כבר עלה, וכבר הוא סגר עם החברים את הטיול בכנרת, רק אתה לא יודע מזה, אלא כל השנה אני איתו בקשר, אבא, תשמע, אני חייב לספר לך את הקטע, חבר'ה מרגילים טיול בכנרת, בעוד שבועיים.
תבוא
גם אתה. אבל הוא מדבר איתך לפחות, לא מפתיע אותך. היה לי אחד, וואי, אני מגמר, דבר, מה זה? בא לפקוט. יש מסיבות יער כאלה, נכון? בום, 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 בום. יש שם הכל.
פול מון, אף מון.
אומר לי אחד, הלכתי עם הבת שלי לשם. הלכתי איתה. אני איתה עכשיו, מטורף לגמרי. אני איתה, אבא תראו, סבבה תראו. גם אתה תשתה, גם אתה. איזה גבורה. זה ללכת, איך אומרים, עד הקצה. אבל אז, יש סיכוי שיוציא את הילדה. אבא איתי אפילו למטה. אבל זה אירוע קצה, לא צריך ללמוד ממנו. כל הסיפורים שהבאתי זה אירועי קצה, כדי לחזור לאמצע. והאמצע זה, להיות קשובים. קשובים כל השנה. לחבק כל השנה. אני אספר, אחרון, סיפור אחרון, זהו, נגמר הזמן. נכון, נגמר הזמן, תגיד את האמת. זהו, נגמר. סיפור אחרון. אגדה היא לא בת פסח, נו, אתה אספר סיפור על פסח. הרב אליושי, זה צהל, אגדה של פסח. מי שרוצה להתקשר אליי, יגיד לו זה עמוד. בא אליו מלמד. הרב אליושי, אני הולך להיות מלמד. תראו איזה עצה טובה. ימין מקרבת. כתוב בהגדה של הרב אליושי. העורך הצעיר הזה חשב שהרב אליושי כבר זקן. שכח. אתה בעצמך יודע, שמאל דוחה גם. אז הוא אומר, כבוד הרב, כתוב בגמרא גם שמאל דוחה. תגיד, אתה לא מתבייש? לבוא להרים, להגיד לרב אליושי שיש גמרא? לא משנה, ככה אמר. וואי, אתה צודק. ככה כתוב בהגדה של הרב אליושי. פעם בדורנו, פעם ביובל שנים צמוד דוחות. זה האיזון. ימים מקרבת, ימים מקרבת, ימים. פעם ביובל. לא? אמרתי לא, זה לא. זהו, זה הגבול. פעם ביובל, אתה משתגע. גם לא תעתיק את זה הלכה למעשה, אתה מבין את האיזונים בדורנו. כי המחיר יהיה שאתה עלול. היום הכל פתוח, הנה הלשון של הרב נריה. הוא אומר ככה, למה צריך סבלנות חינוכית? מגישה החינוכית, על שלוש עוד כנסות. מחשש להתנגשות, שתביא להתרחקות וניתוק. אם נוכיח את בנינו ותלמידינו בתקיפות או בחס חס וחלילה, בדורנו שדלתותיו פתוחות לעולם, ועולם הרחב קורץ ומפתל, אני אקיו בנינו. זה נכתב ל-30 שנה נגיד. אני לא חושב שהסמארטפון אז. היום שהכל פתוח, עולם מפתל, אני מלכו. וואי וואי וואי, מתאפר בקברה, אני לא יודע, מה הוא יגיד, מה היום אומר היום? לכן היום זה הנהגה אחרת. אבל אותם ימין קרבת, חבק אותם, לאהוב אותם, ואז בעזרת השם, נעשה ונצליח. יישר כוח, תודה רבה. אני אשמח להגיד קדיש על ישראל, אני...
תביא לי סידור.